טוב, שלום, סליחה לאיחור, שלום וברכה לכולם. אז אנחנו ננסה ככה קצת לדבר על להבין משהו מאוד יסודי שמלווה את מצרים. כבר בברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד אותם אנוכי, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שלושה דברים. דבר ראשון, עם ישראל עולה לעבור תהליך ארוך של גר יהיה זרעך בארץ לא להם, תערוך של עבדות, עינוי וגירות, שעם ישראל, תודה, תודה רבה, שעם ישראל הולך לעבור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, שזה ודאי דבר מרכזי ומשמעותי מאוד בכל הסיפור הגדול הזה של יציאת מצרים. התהליך הגדול המיוחד הזה שמלווה בהרבה שלבים של גירות, של עבדות, של עינוי. אני רק ככה אגיד ככה ממש בקצרה, שזה בעצם ממש לא רוצה להרחיב את זה, רק שתי דקות, שיש מחלוקת גדולה בין שמואל לבין רב מהי הגדה של פסח. ואומר ששמואל אומר שהגדה של פסח זה מתחילה עבדים פרועות במצרים ומסיים משבח ויוצאים השם משם ויד חזקה וזו נטויה, וזה הרבה הרבה מובן והרבה יותר הגיוני שזה הסיפור הגדול של יציאת מצרים. אבל רב אומר שהגדה של פסח זה מתחילה עובדי עבודה זרה לעבודתנו, ועכשיו קרבה במקום לעבודתו. בשביל דבר רב, במת הפשוט, זה נראה שרב רוצה לומר שהסיפור הגדול של יציאת מצרים זה לא השיבוד הגופני, אלא השיבוד הרוחני, שהיינו שפויים ממתת שערי תאומה, וזכינו להיחלץ ממתת שערי תאומה, מהמצב הקשה הזה, כמו ש... כתוב ולא שמו אל משה מקוצר רוח ומידה קשה. אז המדרש אומר, וכי יש לך עבד ששומע מרבו שהוא יוצא לחירות, אז הוא לא שומע מקוצר רוח ומידה קשה. הודיעו לעם ישראל שהם זכו בפיס, אז מה זה הם לא יכולו לשמוע מקוצר רוח ומידה קשה? הוא אומר המדרש, מהי קוצר רוח ועבודה קשה? עבודה זמה שהיה קשה להם לעזור לה, שבהתחלה באו למשה, בא משה ומספר להם בשורת הגאולה, השתוללו שמחה, ואז שנייה עשו חשבון, רק שנייה, מה זה אומר שאנחנו עושים עכשיו את כל האייפונים ואת כל התרבות של מצרים? לא, לא, תודה, אנחנו מעדיפים להישאר במצרים רק לא לצאת. כן, עד כמה עם ישראל היה נמצא במצב כזה קשה. ועל זה אומר רב שזה הסיפור האמיתי, איך יצאנו מעבדות רוחנית לעבדות גשמית. אבל שבורים מדברי רב, רואים שרב אחד מדבר משהו אחר לגמרי. מתחילה עובדי עבודה זה היו אבן לדרך, כמו שאמר ביום ישוע לעם, בעבר הנהר ישבו אבותיכם תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ועמדו אלוהים אחרים. אז בכלל, לפי רב, ההגדה של פסח לא קשורה בכלל לפסח, אלא מחזירה אותנו 400 שנה לפני כן, מחזירה אותנו לכל הסיפור של תרח שהיה עובד את הזרה. וזה באמת דבר פלא, מה פתאום בליל הסדר רב מזכיר לנו סיפורים שהיו בכלל בארם נהריים, ומה פתאום תרח הוא נחשב אבותינו, מתחילה עובדה את הזרה היו אבותינו מצרים, זה פתאום הופך להיות תרח. אבל הכל קשור לפי רב לבעצם מה שהמשנה המשיכה אומרת, שדורש מארמי עובד אבי עד סוף כל הפרשה, שבעצם הסיפור הגדול של יציאת מצרים, זה הפסוקים שאומרים, ארמי עובד אבי וארד מצרימה. ארמי עובד אבי, חז"ל אומרים שלכאורה זה לבן, שביקש לעקור את הכל. אבל בשביל הפסוקים, זה בכלל לא לבן, זה יעקב. ארמי עובד אבי, וארד מצרימה, ורגע שמה, זה לבן לא ירד למצרים, ולא ישב בנגוי גדול עצום ורם. אלא הכוונה ש... בעצם אילולא שהיה את כל הסיפור של הידע למצרים, אז תרח הוא היה אבא שלנו. חלק מהזהות שלנו הייתה שהיינו חלק מהאומה שנקראת האומה הקסדית, ואנחנו היינו לא יהודים היום, אלא היינו הרמיים היום. היינו חלק מהממלכה הזאת שנקראת הרם, ויעקב אבינו היה הרמי עובד, היה הרמי שמחפש את עצמו בכל העולם ולא מוסיע את עצמו. זה בעצם לפי רב הסיפור הגדול של יציאת מצרים, כי הסיפור הגדול בעצם אולי המצמר של יציאת מצרים, כי הסיפור של יציאת מצרים זה לא שהיינו בשעבוד, היינו במצב של שעבוד תחת פרעה ויצאנו לחירות. אם היינו בצרה ונגמרה הצרה, זה לא סיבה כל שנה שנה לחגוג על הדברים האלה מחדש. זה הייתה צרה, נפסקה הצרה, בואו נדיח את כולנו בשאלה, מי יודע מתי היה סיום מלחמת העולם השנייה? שוכל להגיד? לא, לא, תאריך עברי. איך אתם לא יודעים? איך לא הפכו את יום סיום השואה ליום טוב בכל שנה ושנה מחדש? היינו צריכים להתעסק ולעשות ליל הסדר שהנה נגמרה השנה הנוראית הזאת. אבל אתם מסתכלים עליה בסדר כמו אדם מוזר. זה היה שרה נוראית, שרה שאי אפשר לסבול אותה, אי אפשר להקל אותה בכלל, עד היום יחידה. אנחנו לא מבינים למה היא הייתה, אנחנו נחגוג את זה שהפסיקה, זה שהיא הייתה זה פלא, זה שהפסיקה, זה באמת צריכים למשום לרווחה ולהקל מה קרה לנו שם. אבל אותו דבר גם יציאת מצרים, עם כל מה שאנחנו כל שנה ושנה מציינים חג על זה שהיה 210 שנים של עבדות נוראית, של יהודים ששיקחו ילדים בפירמידות של מצרים, והדבר הנורא הזה הפסיק, אז הפסיק, אבל לא בשביל זה לחגוג חג. במיוחד שאנחנו יודעים שזה לא שהמצרים היו רעים והקדוש ברוך הוא הציל אותם מידם, אלא הקדוש ברוך הוא כבר במילים המתרים הזים אותם ששם הכל הולך. הכל יצא לכם תוכנית אלוקית. לכן רב אומר, הסיפור האמיתי של יציאת מצרים זה לא היציאה מעבדות לחירות, אלא זה הירידה למצרים שהיא חסד אלוקי. כי כמו שרב אומר, מה שהפסוקים בכתב אומרים, הרמים עובד אבי, בהתחלה היינו הרמים שולחים לאיבוד, ומתחילה עובדי עבד הדרה יורתנו הכוונה, לא שאינו עובדי עבד הדרה, אלא שתרח הוא היה אבא שלנו. ועכשיו קיבלנו כל מבדתו שאמר, בעבר אמר שבועותיכם, תרח אבי אברהם ונחור, וילד אברהם את יצחק, ויצחק הוליד את עשיו ליעקב, וילך עשיו לעשיר, ויעקב ובניי ירדו מצרימה. ולפי רב, זה הסיום של האגדה. איך מסתיימת האגדה של פסח פירה? מה זה מסתיים? שבח, יעקב ובניו ירדו למצרים. ה-APN של האגדה של פסח, לפי רב, מסתיים בשבח, זה שיעקב ובניו ירדו למצרים. מה? אז רק התחיל הצרה. אבל הרב אומר, לא, זה החסד הגדול של עבדות, עינוי, בגירוי, כל התהליך המיוחד הזה הוא תהליך שניתק אותנו, ששחרר אותנו ממה שבעצם לבן רצה לעקור את הכל. לבן רצה לומר, הבנים בניי והבנות בנותיי וכל אשר תורה הביאו. הוא רצה לחבק אותנו, אבל תשס את הזהות שלנו. הוא רוצה לחבר אותנו אל האומה הרמית, שכל האומה הרמית היא אומה פלסטית, מלאכותית כזאת, אין כסדים, עם לא היה, זה משהו כזה שמנסה להבליע את כל העמים כולם, להשכח מהם את העבר, ליצור איזושהי זהות אוניברסלית כזאת. כן, תמיד זה מזכיר לשם שלום קרליבך, שואלים אותו, שהוא שואל מישהו, מי אתה? והוא אומר, אני קתולי, אז הוא מבין שהוא נוצרי. שהוא שואל מישהו, מי אתה? אומר שיעי, אז הוא מבין שהוא מוסלמי. כששואל מישהו מתה, הוא אומר, אני אוניברסלי, אז הוא מבין שהוא יהודי. שיש משהו גם בעם ישראל, שאנחנו מאוד מאוד רוצים להיות קשורים לכל העולם כולו, רוצים להיות חלק מהמציאות הלבנית הזאת. ואחרי זה הקדוש הוא עשה שאמר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ברגע שאנחנו נהיה במקום כזה, שנבין אנחנו והם לשתי דברים שונים, זה מה שיחדד, מה שיבנה בנו את הזהות המיוחדת שלנו. וזה מה שיגרום לזה שהרמי לכאור בת דבי, צוירת מצרימה, ויש שם מלגוי גדול עצום ורם, מלמד שהיו ישראל משנים שם. אז בעצם התחלתי רק עם הדבר הזה שלכאורה, הסיפור המרכזי של הגדה של פסח, הוא... והגיע לי איזה אחר ועבדו ועינו אותם 400 שנה, שהדבר הזה בונה בנו את הזהות המוחדת שלנו, כן? מה נשמע קודם כל? שלום וברכה, כן.
למה אתה אומר שיעקב עמדו מצרים, אז זה הסיום?
כי פיריו, ככה, הגדה של שמואל, הקטע הראשון, מתחילה... עבדים היינו, וכל שעושה מסוים של מחירות עולם, ואילו, אנו ולא ואינו שעובדים את סלב סלם, שם נסיים את הגדה של שמואל. לפי רב, הגדה של רב היא מתחילה עבדה בעזרה, ונסיים את בפסוק, ויעקב ענאות, ירדו מצרים. זה נכון, אם אתה שואל, שהחלקים האחרים שיש אחר כך בהגדה, אני לא רוצה עכשיו לקרץ את זה יותר מדי, הם המשך של הגדה של רב, אבל לפי רב, זה המתחיל בגנות, הוא מסיים משבח, עכשיו זה פלא, שזה מסתיים בדבר כזה מוזר, אבל רב בא לומר, הירדה למצרים היא לא עונש, שתודה שהפסקת את העונש, אלא היא ברכה גדולה, שהקדוש ברוך הוא סוף סוף בנה בנו, בכור ההיתוך הזה, בנה את הזהות המיוחדת שלנו. אני חוזר, סטיתי, חוזר להתחלה. אז יש שלוש בשורות שהיו במצרים. א', ירי איזה אחד בעצו להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. בשורה ב', וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. בשורה ג', ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם היינו אנחנו מדרגים את שלושת הבשורות האלה, לפי סדר החשיבות שלהם, אז איזה דבר היינו שמים בראש המעלה בבין שלושת הבשורות האלה? ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. העיקר הוא שיש אומה גדולה שמרוויחה מכל הסיפור הזה ויוצאת וקוראת בשם השם. זה הסיפור האמיתי הגדול. מספר 2 זה המשפט הראשון, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זה התהליך הגדול הזה של הבדילנו מן התוהים. דבר השלישי שהוא גם חשוב, אבל שלישי במעלה, זה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. זה חשוב לזכור שלמרות שהיה כאן תהליך אלוקי ושכיוון את הכל מראש, אבל אחרי הכל יש דין ויש דיין. ואם היו רשעים כאלה שגם הקדישו את השיעה ועשו, קצת הגדילו ראש יותר מה שהם צריכים לעשות, אז ודאי שגם הם צריכים להתנקד. וזה שהייתה כאן גזרה אלוקית, זה לא חוסך מהמצרים לקבל את העונש הגדול שאותם הם עשו. אבל בסופו של דבר זה חשוב, זה סגירת מעגל היסטורית חשובה, שהקדוש ברוך הוא סוף סוף סוגר עם כל הרשעים שהציקו את כל הדברים, אבל זה ודאי דבר, הייתי שם אותו בתוך סוגריים, וגם את הגוי שעבדו גם אנוכי סגור סוגריים, והסיפור המרכזי הוא, ואחרי כן יצאו רכוש גדול. ככה, כן, אתם מסכים איתי למתם, זה הסדר ההגיוני הפשוט שהדברים צריכים להיות חולקים. אבל כשקוראים את הפרשיות בספר שמות, הכל מתאפר לחלוטין. היציאה ממצרים עצמה, היא לוקחת רק את סוף פרשת כי תבוא. סוף פרשת כי תבוא, נתנו לו, כיבדו אותו במפטיר, וסיפרו שם בחלקים האחרונים, אפילו לא בחלקים ממש האחרונים, לחלק השני שבחומש של פרשת כי תבוא, בסוף יש גם כל מיני מצוות, שהם מדברים על בעצם היום ההוא יצאו יצאו לסיבותיהם. אז מוזכר הסיפור של ואחרי כן יצאו רכוש גדול. הסיפור של גר יהיה זרעך ועבדו ועינו אותם נמצא בפרשת שמות. כל פרשת שמות מדברת את כל התאריך של העינוי. אז כבר החלק של היציאה לעומת החלק של העינוי, החלק של העינוי הרבה יותר משמעותי מאשר החלק של היציאה, למרות שהוא לכאורה הרבה יותר כזה. אבל החלק שתופס את הנתח הכי משמעותי בפסוקים זה וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי. כל פרשת וירא, תחילת פרשת בו, ובעמדה מסוימת בעצם גם כל פרשת בשלח, בעצם עד אמצע פרשת בשלח, כולה עסוקה בדבר אחד, וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי. ואני לא אחדד את הדברים יותר, זה לא רק בחינה כמותית, רוב הפסוקים מתעסקים בגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי, אלא בעמדה מסוימת כל הגאולה התעכבה בגלל המשפט הזה של גם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי. הרי פרעה מזמן כבר היה מרים ידיים והיה משחרר את ישראל כבר אחרי המכות הראשונות, אבל הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. ולמה הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו? כתוב בפסוקים, בוא אל פרעה, כי אני כיבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שהתיר את התא אלה בקרבו, כי צריכים לקיים את ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאותו זקן, לאותו צדיק הקבור בחברון, שגם את הגוי אשר עבדו דן אנוכי. אז לכן, שנה שלמה שעם ישראל נמצא בסיכון, כל יום שעם ישראל נמצא, הוא יורד בעוד שעה במתת שערי תאומה, עד שהוא מגיע אפילו לסכנה שם, הוא יתקע בשער חמישי ולא יוכל להיחלץ. אבל יש כאן עיכוב אלוקי שמכביל לחמנת לב פרעה כדי שיוכל לשאת את כל העונש הגדול. ויותר מזה, על מצרים לקחו 10 מכות, עליהם לקחו 50 מכות. כל הסיפור של קריאת ים סוף הוא לא סיפור של ישועה של ישראל. כל מי שמכיר את המפה יודע שלגיע מצרים לישראל, גם הם לא רוצים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, אלא דרך המדבר. לא צריכים בכלל לחצות את ים סוף. פעם לא היה את הדבר הזה שנקרא תעלת סואץ, היה אפשר ישר להגיע מהאזור של מצרים, של גושן, להגיע ישר להר סיני בלי לעבור דרך ים סוף. אלא הקדוש ברוך הוא בכוונה איתה אותם, איתה את עם ישראל להיות נבוכים עם הארץ סגר להם המדבר, כמו שאבן עזרא אומר, שהכל היה כאן פיתיון אלוקי, שהקדוש הוא תכנן אותו כבר מתחילת ספר שמות. כל פעם משה שבא לפרעה ואומר לו שהוא רוצה לצאת מצרים, אל תגידו את האמת, אנחנו רוצים לצאת לחירות עולם, אבל הוא כל מה אומר לו, דרך 3 ימים נלך במדבר וניקח זבחים, נזבח לשם אלוקנו. הכל כמו שאומר אבן עזרא, היה תוכנית אלוקית שבאה לפתות, לשמש פיתיון לפרעה שירדוף אחרי ישראל, ובסוף של דבר ישקע בתוך הים. אז בעצם כל פרשת בשלח שהיא עוד עיכוב של עוד זמן, היה גם של לקיים את הגזרה של גם את הגוי שעבוד עודן אנוכי. פתאום רואים שהדבר הזה שבעינינו היה נראה דבר צדדי ושולי, פתאום הדבר הזה הופך להיות דבר מרכזי מאוד. והזכרתי מקודם את הפסוקים, פסוקים רואים זה בצורה חריפה מאוד, בוא אל פרעה, אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתיתי אותתי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את, מה תספר לבנים, מה הבנים ידעו, את אשר התעלנתי במצרים, ואת אותתי ששמתי בקרבם. כל מה שהדבר יסופר לבנים, זה לא, ואחרי כן צור וחוש גדול, זה חשוב, ועבדות, גירות, עינוי, דברים חשובים מאוד, אבל הדבר המרכזי שספר באוזני בנך ובמנך, זה את אשר התעלנתי במצרים, שזה באמת, אז אנחנו מביאים ראי מהפסוקים, זין קרי די רב, תשאלו ילד פסוקי פסוקך, מה למה? בגן, בבית ספר, בתלמוד תורה על יציאת מצרים, מה אם הסיפור לכם בליל הסדר? אז הסיפורים שסיפרו בליל הסדר, לא יודע כמה מספרים על היציאה, אבל עיקר מה שמספרים זה על המכת צפרדע והצפרדים שברחו מהסנדוויצ'ים של מצרים, ועל פרעה בפיג'מה באמצע הלילה וכל דברים אחרים. זה נראה אולי רק ילדים שלי ככה, נראה לי שילדים שבאמת גדלו בחינוך פנאטי, אבל נראה לי זה והדבר המרכזי של סופר, וזה באמת פלא, איך לקר דבר שהוא בשולי הסוגיה, בסדר, זה חשוב, יש דין ויש דיין, שגם מגלגלים חובה לדרך היו וצריכים לסגור את החשבון, אבל להפוך את הדבר הזה, כמו שאמרתי, בגיבוש של הפסוקים, בהשעיה של תהליך היציאה, במה שהפסוק עצמו אומר, למען תספר וזה בנך, ובנך פתאום הדבר המשני הזה, הפך להיות אירוע מרכזי. הדבר הזה ככה קצת מסקיק בירור מה זה בעצם הסוד הגדול הזה שמסתתר מאחורי, וגם את הגוי שעבוד עודן אנוכי ומאחורי הסוד. אומר שפת אמת שבבריאת העולם היו 10 פרות שבהן נברא העולם, ועם ישראל כולו מכוון להגיע לקבלת 10 הדיברות במתן תורה. יש הבדל גדול בין 10 מאמרות שבין נברא עולם לבין 10 הדיברות. מאמרות זה כמו שהלשון אמירי אילנות, זה משהו אצילי, מופשט, עליון, אבסטרקטי. דיברות זה משהו שמחובר למציאות, מנהיג את המציאות, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. דבר אחד לדור, שדיבור זה מה אלוקית כזאת שהיא לא נשארת אבסטרקטית ומופשטת, אלא כזאת שמזיזה ומניעה את התהליכים של עולם עצמו. הוא אומר, השפת אמת, של להעתיק את 10 המאמרות לעשרת הדיברות, צריכים באמצע לעבור את התהליך המיוחד הזה שנקרא עשרת המכות. עשרת המכות זה לא רק, זה גם, אבל זה לא רק הנקמה והענישה המצרים. זה תהליך עמוק שהעולם צריך לעבור, שכל האור אלוקי הוא בעצם אמור להיות משהו שהוא לא נשאר תיאורטי ומופשט, אלא הופך להיות קיומי, הופך להיות קריטי, הופך להיות דבר כזה שבלעדיו המציאות לא יכולה להתקיים. אנחנו יודעים שכל החג שלנו נקרא חג פסח. פסח זה על שם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שדילג הקדוש ברוך הוא כשנאמר ואת בתינו הציל. וזה באמת שם מוזר מאוד לחג הזה. הרי כל הסיפור הגדול הוא שמצרים הענישו אותנו מאוד, אז ברור שמצרים צריכים לקבל נקמה גדולה על כל מה שהם עשו לנו, אבל אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא ויקום העם וישתחו על זה שהציל אותנו. לפי זוכני הראשונים שואלים משל לילד שהכה ילד אחר, ואז האבא בא ומכה את הילד המכה, או לא עשו היום להכות, הכוונה כועס עליו ומקפיד עליו ומחנך אותו, ואז בא הילד השני המוכה ואומר, אבא תודה רבה שגם עליי לא כעסת, למה שאני כעס עליך? הוא לכאורה הילד שנפגע, לא הילד שפגעו בו. אז ישראל כל שנה אומר תודה להרבה לקדוש ברוך הוא, קוראים לזה חג הפסח, שפסחת עלינו ובנו לא פגעת. ועד היום הבכורות תמים בערב בערב פסח, כי גם הם כביכול היו בכורות שהיו צריכים להרג, כי כיוון שנתנה רשות לשטן אינו מבדיל בין טוב ובין רע, אז גם הם היו צריכים להרג. מה קורה כאן? איזה הווה אמינא שעם ישראל יפגע בדבר הזה? אבל רואים כאן שהיציאה של המכות, כמו שאמרתי, הוא לא רק תהליך של נקמה ושל ענישה על המצרים, אלא זה תהליך עמוק שהעולם הולך ועובר, שבונה קשר עמוק לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שכל מכה ומכה שהיה הקדוש ברוך הוא מכה את המצרים במצרים, הייתה נגוע למצרים ורפו לישראל. זה היה תהליך של זיכוך שהעולם היה מקבל האור הגדול הזה של פני שכינה. אולי כמו שהגמרא בנדרים אומרת, לגמרא שבאמת לא חינוכית כל כך, תמיד נבוך לומר אותה, אבל כך אומרת הגמרא בנדרים לפי זוכרים מדף זין, לעתיד לבוא, אומרת הגמרא, אין גן עדן לצדיקים ואין עינם לרשעים. כן, אל תצטטו אותי, אבל כך כתוב הגמרא, שאין גן עדן לצדיקים ואין גן עדן לרשעים, אלא הקדוש מוציא חמה מן התיקה, צדיקים מתרפים בה ורשעים נכווים בה. כן, במילים אחרות, מה זה גן עדן לגיהנום? זה לא ענישה חיצונית, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן התיקה, מוציא את האמת מכל הליבושים שלה, ונותן למציאות להיפגש עם התביעה האלוקית בצורה גדולה. בחסידות אומרים זה בצורה יותר מתוקה, שמה זה אין גן עדן ואין גיהנום לעתיד לבוא, אלא יש רק סטנדר וגמרה בלי שעון. למחן קניבסקי זה הגן עדן הכי גדול שבעולם, אף אחד לא בא, לא שואל את השאלות, איך שמעתי מהרב דוב קוק מצפת, שאומר שהוא בכלל לא בטוח שהרב קניבסקי הרגיש, הוא בכלל נפטע מן העולם, המשיך את הסדר שלו כרגיל, נרדם שתי שניות, בעולם האמת, ממשיכים בעונג גדול, להיות קשורים אל תורה, כל כך גדולה, תורה נצחית, כזה עונג, כזה שמחה גדולה, ולמי שלא מתאים לו ללמוד תורה, זה גיהנום הכי גדול, כבר אחרי שתי דקות הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, זה ייסורים הכי קשים. במילים אחרות, ברגע שהאור אלוקי יורד לעולם, זה בעצם תהליך כזה, שהוא הופך את התורה ואת האמירה האלוקית להיות לא איזה משהו נחמד, נשגב, עליון. זה הופך להיות עכשיו המציאות, זה הופך להיות התביעה של המציאות, תורה מפה הגבוהה ניתנה. ומי שמתאים לדבר הזה, זה מגדיל אותו, זה מסמיח אותו. ומי שלא מתאים לדבר הזה, אז הוא מתפרק ומתרוסס מהדבר המסיים הזה. בעצם עשרת המכות, המהר"ל מפראג מסביר בהרחבה, בגבורות השם, שכל עשרת המכות זה בעצם איך הקדוש ברוך הוא הולך לחודר לכל הרובדים של המציאות. כמו שאמר שם, אומר שעשרת המכות קשורים למכה שבאה על המכה הראשונה באה על המים עצמם, על קומת הים שהפך להיות לדם, המכה השנייה זה החיות שבמים, הצפרדע, המכה השלישית בארץ שהפך להיות קינים, המכה הרביעית בחיות של הארץ, הרוב, מכה חמישית באוויר שהפך להיות שכין, בלשוננו קורונה, מכה שישית הפך להיות החיות שבאוויר, דם שדה הקינים, הרוב דבר, לא דבר סליחה, דבר זה המכה, סליחה, דבר זה שהאוויר הפך להיות מפזר מחלות, ושכין זה מי שחי מהאוויר, שזה בני אדם, זה המחלה שבאה לאדם, ואחר כך דבר שכין ברד, שזה פגיעה בשמיים, הרבה בבעלי חיים שבשמיים, שזה הרבה חושך, זה כבר מה שמעל השמיים, במזלות, ובחורות זה בנשמה, שהיא קשורה, יסודה במה שמעל השמיים, ויש כאן איזשהו סדר אלוקי, שפשוט חודר את כל המדרגות של מציאות, מלמטה ללמעלה, ולשם הקדוש ברוך הוא חודר, ושמי שזוכה, ומתאים למדרגה הזאת, אז זה רפוא לישראל, זה בונה אותנו, זה מגדיל אותנו, זה בונה את החיים שלנו, שהתורה הופך להיות קיים חיין ואורך ימינו, זה הופך להיות דבר שאי אפשר להיות בתורה, והתרבות המצרית בצורה ממילאית היא קורסת אמון הדבר הזה, וזה לכן כמו שאמרנו פסגת כל המכות, מכת בכורות, שבכורות זה מבטא את האון, את הראשית אוני, את העוצמה של המציאות, וכל עוצמות של המציאות מתפרקות כל בשר בפניו, כאשר הקדוש הוא מתגלה בעולם, אז כל העוצמות של המציאות הולכות ומתפרקות, וזה בעצם אנישה ממילאית שבאה לישראל, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, זה לא תוכנית אלוקית חיצונית, אלא הקדוש הוא בכבודו ועצמו, האור אלוקי שחודר לתוך העולם, מפרר את כל המציאות כולה, וזה הפלא הגדול, אז איך עם ישראל יכול לשרוד? אז איך בחורי ישראל יכולים לשרוד את התפילה הזאת? אלא החידוש הגדול של מצרים זה שאת בתינו הציל, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בידי צדיקים לשאת את התפילה הגדולות. יש כאן מעכשיו, זה לא משהו מופשט, זה לא משהו שנמצא מעל העולם, זה משהו כזה שהפך להיות, כמו שאמרנו, חודר, קיומי, תובעני לתוך העולם, והפלא הגדול של יציאת מצרים זה שהקדוש ברוך הוא פסח על בתינו, שבעצם בנה בנו את היכולות האלה, את הכישרונות האלה, את יכולת הספיגה הזאת לקבל את האור הלוקי הזה בצורה שתהיה מתאימה למציאות שלנו. ובעצם יוצא שכל התהליך המסוים הזה של עשרת המכות, כמו שאמרנו, הוא בעצם איזשהו תהליך של הבשלה, תהליך של תביעה, תהליך שבו המציאות עצמה מתאימה את עצמה ומכשירה את עצמה לקבל עכשיו את כל האורלקי הגדול הזה, שמעכשיו האמירות האלה לא יהיו אמירות מבחוץ כמו עשר המאמרות, אלא שבזכות זה שתבוא תורה היא תהיה דיבור, היא תהיה דבר שהוא קשור לעומק החיים שלנו, שהוא תואם את החיים שלנו, שמנו המציאות עצמה תלך ותיבנה. דברים דומים בהקשר המיוחד הזה של ההבנה הגדולה של מה שהמכות עושות, כותב הרב לצהל במוסר הקודש על התהליך העמוק שעשה עובר כל שנה ושנה בליל הסדר. הרב לצהל מזכיר שם את הגמרא במסכת פסחים שאומרת כזה תפיסך ועלילה פקע איגרה, שבירושלים בזמן הבאת פסחים היה שם חמישה מילים מסכם את הגמרא שם את מה שקרה בירושלים, שהיה כזה תפיסך, אכלו כזה שפסח ואמרו הלל, והגגות בירושלים היו נפקעים. אולי קצת אסביר את החמשת מילים האלה ונבין מה קורה בהם, ואז איך שהרב לצהל מסביר את הדברים. בעצם בירושלים בשעת י"ד בניסן, אור לתתוו, ליל תתוו, היו מיליוני יהודים מגיעים מכל קצוות הארץ ועד לנער פרט, הרבה אותם כאדם כצון ירושלים במועדיה, המוני יהודים היו מגיעים והיו שוחטים את פסחיהם, ושהיו מגיעים לליל הסדר, אז היה שם מפגש של הרבה הרבה משפחות, חבורות חבורות, שהיו אומרים דברי תורה, והיו הרבה דיבורים של קדושה, היו מדברים ביניהם כולם ביחד. אבל שהגיע ורק נתאר איזה רעש גדול, איזה עוצמות של דיבורים, שוודאי שבקושי אדם אחד יכול לשמוע את חברו מרוב ריבוי העם הגדול שהיה שם. אבל אז 12 דקות לפני חצות, לפי הגחנואה, או 24 דקות לפני חזון איש, שצריכים להספיק לכל שלושה זיתים, שלא עד הזמן היה המגד היה כזה ארוך, והגיע הזמן עכשיו לכל את הזיתים, וצריכים לאכול לא כמו בזמן הזה רק כזית מצה להפיק אומן, אלא צריך לאכול כזית מצה, כזית פסח וכזית מרור, לאכול אותם בקריכה אחת, אז צריכים שלושה כדי אכילת פרס, שאם אכילת פרס אחת היא, זה מה שספקתי, 4 דקות או 8 דקות, תלוי כמה זה הכזיתים ותלוי כמה זה הפרס, אז יש איזה 12 או 24 דקות בירושלים, שבהם כל ההמולה של כל דברי התורה וכל דברי הקדושה שהיו שם, פתאום הושבטו, כי פתאום ראו עוד 24 דקות חצות. אז לעומת הרעש האדיר שהיה לפני כן, פתאום היה שקט אדיר בירושלים, ורק שמעו רשושים של כן, זה הדבר היחידי ששמעו, אם היה ילד שהיה מדבר, אז היו גרים בו כי אפסה, כן, בחוש שלושה ברכות, וצריכים לתת לה, לאכול את הדברים האלה, שקט אדיר ששרר פתאום אחרי כל הרעש והמונה הזאת של 24 דקות או 12 דקות של קדושה, של שקט מיוחד מאוד שהיה בירושלים. ואחרי הדבר הזה, בידוק בחצות, שכבר אי אפשר יותר לאכול את הפסח אינו נאכל אלא התחצות, אז היו כולם יוצאים ובוקעים באמירת הלל, ומתוך הרעש הגדול הזה של הלל, כל הגגות של ירושלים היו בוקעות ונשברות מהרעש הגדול הזה שהיה. אז בעצם יש לנו דיבור עוצמתי גדול שהוביל את כל החלק הראשון של הסדר, ואז היה שתיקה מדהימה פנימית שהייתה ב-12-24 דקות האלה שכזי פסחה, היה הלילה שכמו שאמרנו שהיה מערר את כל הגגות כולם של ירושלים. הרב יצל אומר, זה בעצם אולי אפשר לומר שה-12 דקות האלה הם 12 דקות הכי עמוקות והכי משמעותיות. כי כשאדם מדבר, לרוב הוא מדבר את מה שיש לו לומר, את מה שהיה ליבו, את מה שהוא כבר יודע, אותו הוא אומר לאנשים אחרים ומשתף את כולם בכל הדברים שיש לו, שהוא כבר הכין לקראת הסדר, דברים שהוא זוכר שהוא שמע משנים קודמות, יש לו הרבה הרבה מה לומר, אבל כל הדברים האלה זה עדיין דיבורים שבדה מסיימת הם קצת לשפה ולחוץ, זה דיבורים כאלה שאדם החליט ותכנן מה לומר עם אחרים. ואז יש תהליך כזה שהוא לא תהליך שאדם מוצא שלו מהפנים אל החוץ, אלא בא מהחוץ אל הפנים. אנחנו תמיד אומרים שליל הסדר זה הלילה של הפה, פסח ולחם עוני, שעונים עליו דברים הרבה, והגדת לבנך, זה היה המצווה הגדולה של ליל הסדר. אבל מי שמתבונן טוב בליל הסדר רואה של הפה יש תפקיד אחר, לא תפקיד של להוציא את הדברים מן הפה אל החוץ, אלא דווקא תפקיד הפוך, שהוא התפקיד של אכילה, כמו שחתם סופר אומר, שבזמן הזה, האכילה היחידה שהיא דאורייתא בזמן הזה, זה אכילת מצה, אין בימינו אף אכילה דאורייתא חוץ מאכילת מצה, בזמן שבית המקדש היה קיים, וזה בדיוק המעלה של בית המקדש, אז כל אכילת הקורבנות, כהנים אוכלים בלים מתכפרים את האכילה דאורייתא, בזמן הזה, גם בשבת, זה לא מצווה לאכול, אלא וקראת על שבת עונג, וכמו שכתוב בהלכה, שמי שבשילו עונג להתענות, זוכם את דבר הזה, את עונג שבת. וגם בסוכות, שיש מצווה לאכול, אבל בעצם המצווה היא לשבת בסוכה, ורק את החיטים צעדה מקיים על די אכילה, אבל יש גם דרכים אחרות איך לקיים את מצוות הישיבה. אבל המצווה היחידה, שהיא מצווה דאורייתא בזמן הזה, זה אכילת מצה. כי אכילת מצה, בדיוק קשורה, כמו שאמרנו, יש פה שהוא סך לאחרים, שהוא את כל הפנים מוציא החוצה, וזה חשוב שאדם ידבר. אבל יש פה שהוא עיסוק בעיכול, שהוא עיסוק בהפנמה, שהוא עיסוק בלהקשיב את כל הכוחות הגדולים שקיים מתוך המציאות, לדעת איך להכיל אותם מקרבו. כמו שבחסידות מזכירים, נהיה לי דברים שמקורם כבר אולי בכתבי הארי, שלמה באמת אדם אוכל רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, כי בעצם מאחורי כל דבר שאדם רוצה לאכול, יש איזה נפשיות, יש איזה כוחות אלוקיים שגוררים אותו לאכול. יש מי שאוכל אכילה גסה ונגרע אחרי האוכל, אבל שאוכלים אכילה של קדושה, זה בעצם עכשיו להקשיב טוב טוב את המציאות, בעצם שאדם לא בלדבר, אלא בלהכניס, אז פתאום הוא מקשיב, פתאום הוא מעכל, פתאום עובר את התהליך הפנימי הזה, של איך הדברים הם לא רק מה אני רוצה לומר, אלא מה אני, איך אני מתבטל, איך אני מקשיב לכל המציאות שעוטפת אותי, כמו ש... הזכרנו לפעם בסימני הסדר, שעושים חשבון של סימני הסדר, כל החשבון ש... כן, מה שבעלי התוספות סידרו לנו את הקדש, אוחז, כפס, אחת, הם עשו לנו סדר מחדש. תמיד אנחנו חושבים שהעיקר בליל הסדר זה הדיבורים, אבל שמדקדקים טוב בליל הסדר, רואים שיש אולי ארבע סימנים שקשורים לדיבור, מגיד, ברך, עלה נרצה, וכל האחת סימנים אחרים הם קשורים לאכילה, כי בעצם הצד היותר מרכזי בליל הסדר זה קודם כל לא מה אתה מדבר, מה אתה עושה ממך חוצה, אלא איך אתה מעכל, איך אתה מתבטל, איך אתה נותן לאור אלוקי להיספג בתוכך. חז"ל אומרים, אמרנו קודם, לחם עוני, שעונין עליו דברים הרבה, אבל העניה נאמרת על הלחם, והגעת לבנך, אמרתי אלה בשעה שמצאו מאור מולכים לפניך. שבהקשר המסם הזה, כמו שאמרנו שיש את המאמרות שלפני המכות, ויש את הדיבורים שאחרי המכות, שהם דיבורים שכבר באים מתוך הלב, באים מתוך הזדהות, אז יש גם, כמו שאמרנו, את הדיבורים שהיו עד ל... אכילת שלושת הקזיתים האלה, שזה דיבורים שאדם אומר אותם עדיין קצת מהשפה ולחוץ, אבל השרת השכינה שבאה בקזית הפיסחה של השתיקה, של ההקשבה הפנימית הזאת, אז אחר כך שבא הלל, זה כבר דיבורים אחרים לגמרי, ונשאיר חשיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. זה כבר דיבורים שבאים מתוך העולם הזה של השתיקה, שבאים מתוך העולם הזה של ההתבטלות, שבאים מתוך העולם הזה שיש, מתוך המצב העמוק, הנשגב הפנימי הזה, שאנחנו מעכלים את האור של הקדוש ברוך הוא, אז פתאום עכשיו כל הדיבורים הופכים לדיבורים חדשים. אחד מהיסודות הגדולים שבאלה לסדר, זה היסוד של לעורר שאלות. כמו שחזל אומרים, הרבה דברים כדי לעורר את הילדים לשאול שאלות, ואם אין ילד שושים שאלות, אז אשתו שואלת אותו, ואם אין, אז אפילו שתי תלמידי חכמים שואלים אחד את השני, ואם אין, אז אפילו אדם צריך לשאול את עצמו שאלות בליל הסדר. יש משהו מהותי בליל הסדר שקשור לסוגיה הזו שנקראת לשאול שאלות. אני תמיד אומר בזהירות, נהיה לי כנגד ארבע בנים דברי תורה, אני אגיד את ככה, אולי קצת הגזמתי, אבל קצת זה כנגד הכוונה לעומת ארבע הבנים, קצת כנגדם דיברה תורה, כי יש כאן ארבע בנים שכאילו שואלים שאלות, אבל יש את הבן האחרון שהוא, אנחנו יודעים כפשוטו שהוא אינו יודע לשאול, כן? וכמו שמל אומר, עיקר הסיפור בליל תתווה ללמד הבן שלא יודע לשאול, כמו שמל אומר, את הבן החכם כל יום הוא שואל אותך שאלות, הבן הרשע אתה לא תגדיר לו בלות בלי יום שואל שאלות, שהוא ימצא את נקודת החולשה שלך הוא כבר ישאל אותך שאלות, והבן התם הוא תומים, הוא לא שם לב כמו שהוא רואה דברים מוזרים שופיעים לו את החמור רק כזה שואל שאלות, ולכן למדו את מצוות סיפור יציאת מצרים מהבן שלא יודע לשאול. אבל בעצם גם הבן הרשע שמוזכר בליל הסדר, גם הוא בן שבעצם אינו יודע לשאול, כי הרי כמו שבעל הגדה הביא מה הבן הרשע שאינו יודע לשאול, הביא לו את התשובה של הבן שאינו, מה התשובה לבן הרשע, שבאה גורל לכם לכם לדעות לכם, אז הפסוקים אומרים, אמרת זבח פסח, אבל בעל הגדה אומר את התשובה של אינו יודע לשאול, והגעת למנחה ביום הוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי, כי אולי אומרים לבן הרשע, אתה כאילו שואל שאלות, אבל אתה לא באמת שואל שאלות. והיה כי יאמרו עליכם לכם, לא כי ישאלו לכם לכם. אתה שואל, אתה בעצם עונה בדבר הזה. אתה כאילו שואל שאלה רטורית, שאתה בעצם הדבר הזה בא לא לקבל תשובה. בעצם אתה בן שאינו יודע לשאול. אני אומר בזהירות, לא נעים להגיד, נראה שגם הבן החכם, גם הוא לא כל כך יודע לשאול. כי שהוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים שציוון השם אתכם, אמר לו, אומר שהוא כבר יודע שיש עדות ויש חוקים ויש משפטים, הוא בעצם שואל את השאלות האלה זה רק מכין את הדבר תורה שלו, כדי שיש לזה מאחש למה שיגיד על התשובות. ואף אתה אמור לו, אין מפתירים אחר הפתר הפיקומן. צריך להשאיר עם טעם של מצע. צריך תמיד להישאר עם טעם של עוד. אם אתה שואל שאלות, יש מי ששואל את השאלות, והשאלה שלו היא עצמה, התשובה היא בעצם סימן תמיה, זה הרשע. יש מי שלא יודע לשאול. יש מי שהוא שואל שאלות ועונה תשובות, אבל הוא לא מבין שעיקר התשובות זה בשביל לשאול שאלות חדשות. מה אומרים לבן שאינו יודע לשאול? את פתח לו. הם אומרים לו, והגעת לך ליום ולמור, בעבור זה עשה השם לי מצאתי מצרים. מה זה בעבור זה? מה זה? וואו וואו וואו, שריך, שריך. אז בואו נגיד את המילים שלך בצורה יותר פשוטה, שבעבור זה, לא... הרב הצל אומר, בעבור והגעת לבנך, והגעת לבנך אלינו למור, בעבור זה, זאת אומרת, כל הסיפור שיצאת מצרים הייתה כדי לעורר שאלות. עובדים אחרות, כמו שאמרתי, אם לא שואלים שאלות, נשארים הדיבורים של השנה הקודמת, נשארים הדיבורים שלפני השתיקה. זה בעצם, הכל פה מעוגן מראש, כל המשמעות האמיתית של ליל הסדר, זה רק, כמו שאמר אומר, שאדם שואל שאלות, שבאים לו דברים מתוך הלב, שבין דברים, מתוך עומק הלב שלו, שהוא מבין שכל המציאות היא לא יכולה לסדר בלי הדבר הזה, ואולי זה לימוד זכות קצת על הבן שלא יודע לשאול, כי הוא מפחד לשאול, כי הוא אומר, אם אני שואל את השאלות באמת, זה יפרק את כל העולם. אבל לזה אנחנו מחפשים, את המקום הזה שבו הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא קשר כזה שזה לא עוד השבורתים נחמדים, זה משהו כזה שהוא בוער בנו, שהוא הכי עמוק בנו. זה הזכרת מה שכתוב ב... שליל הסדר קשור למדרגה של הבינה, של כמה בשאלה, שזה בעצם מקום כזה שלעורר את המקום של השאלות, את המקום של המשאלות, את המקום הזה שזה בוער לנו, שזה פנימי בנו. ולכן בלי שנעבור את כל מה שבעצם האור הגדול הזה שיסת המקום, שבעצם זה אומר המציאות נמצא בטלטלה, אם לא נהיה מחוברים על הקודש נתפרק, אנחנו חלילה נהיה כמו מצרים, ואם לא נעקל את הדברים, אז הדיבורים שלנו יישארו דיבורים ישנים. כדי לעורר דיבורים חדשים, כדי לעורר שיר חדש, צריך לעורר את המקום הזה של המשאלות האלה, את המקום הפנימי הזה, שהוא מקום כזה שבעצם הולך ומחדש אותנו, הולך ומעורר אותנו, הולך ומצמח בנו חיים חדשים. אז בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם, אני יכול עוד להמשיך, אני לא יודע, אני מבין שכבר שאני כבר קצת השעות כבר, מה זה? מה זה? כן, אפשר, מה זה? לא, אני אומר, זה, בעדילות, זה לא יהיה... מה זה, מה תסור? חמש דקות. אני רק אגיד, כי זה מה שגם הזכרתי, את ה... והגעת למחה, והיום הוא למור רבו זה, עשה השם מצאתי מצרים, שהרב הצל אומר, שכל העניין של הסדר זה בעבור זה. אנחנו רק מחכים לרגע הזה, שהילד ישאל את השאלות, או בצורה יותר מדויקת, והגעת למחה בלמור, השאלות האלה, הן שאלות שלא רק, כמו שאמרנו קודם, בונות בנו הפנמה, בקשר פנימי, וכמו שאמרנו, הן מחדשות אותנו, אלא יש צד מסוים שזה כל הסוד הגדול הזה של החידוש הגדול שהיה לעם ישראל שיצא מצרים. הרב הצל מסביר בקדש שהחידוש הגדול של יציאת מצרים לעומת כל עמים אחרים וכל הדתות אחרות, שאצל כל הדתות אחרות וכל התיאולוגיות ולסופות אחרות, הקדוש הוא הוריד לעולם אמירות. ככה הם הנצרות בנויה היא דת החסד, האסלאם זה דת הגבורה, יש כל מיני פילוסופיות של דמוקרטיה וכל מיני דרכים בעולם, וזה דברים שלכאורה נראים הרבה יותר משמעותיים מאשר מה שעם ישראל בהר סיני לא קיבל. עקרונות רוחניים, לא קיבל אפילו פסקה יפה מאות הקודש ככה שתחיה אותו, קיבלנו מצוות, קיבלנו עובדות, עובדות של חיים, לא תרצח, לא תגנב, כבד את אביך. בעצם גם בליל יציאת מצרים, אנחנו כולנו חכמים, כולנו נלווים, כולנו נלווים תורה, אנחנו עושים, מספרים סיפורים, מספרים את ההיסטוריה המעשית. הרב אומר, זה ההבדל הענק בין ישראל לבין אומות העולם. כשאדם כותב יצירה, כותב מאמר באיזשהו תיאולוגי, רוחני, פילוסופי מסוים, אומר אמירה מסוימת. מי שמזדה איתה, מזדה איתה. מי שלא מזדה איתה, אז הוא לא הבין מה שנאמר במאמר, תפס את הכל. אבל כשאתה מצייר ציור, או אתה עושה איזשהו, כותב איזשהו ניגון, בדבר המסוים הזה, כל אדם שרואה את הציור, במיוחד שנמצא כאן, ואומר מה הציור זה אומר לגביו, לא נכון לומר שהוא, יש אמירה מסוימת שנאמרת בציור, שמי שמע אותה צדק, מי שמע אותה לא צדק. זה כפטיש שפוצץ אלע. זה ציור כזה שהוא בעצם אור של חיים, שכל מה שכל אדם זה מעורר לו משהו מהציור המסוים הזה, זה אמת. זה עוד גילוי שקיים כאן, הצייר רק מחכה לשמוע כמה אנשים יגלו עוד פעם ועוד גבל ועוד מה זה מדובב אצל כל אדם ואדם. זה הבדל בין אמירות שכליות, קרירות לבין חיים. הקדוש הוא נתן לנו על סיני חיים, והחידוש הגדול של יציאת מצרים, כבר בספר בראשית היו צדיקים שאפילו אבות שקראו בשם השם, אבל החידוש של הבנים זה שעכשיו הקדוש הוא מתגלה בצורה של חיים, וזה מתגלה בצורה של חיים, של אמת היסטורית, אז אין כמו הגדה של פסח שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא מצרים, ובכל שנה ושנה יוצרים עוד איזשהו 20 הגדות של פסח ועוד פרשניות שנמצאות בתור הדבר הזה, וכולם אמת, כי בעצם נראה שהקדוש הוא הוריד חיים, הוריד מצוות אל המציאות, הוריד תפילין, אז בתפילין אלה, מה שהרמב"ם מסביר במשמעות של תפילין, מה שהאריז"ל הסביר, ומה שהרש"ר איש הסביר, ומה שהמהר"ל הסביר, הכל אמת, כי זה חיים שהם, להבין מה גנוז בהם, אנחנו צריכים דורי דורות כדי שיפענחו ויסבירו מה גנוז בתוך הדבר המסיים הזה. זה לכן הרב אומר שבליל הסדר אנחנו לא עושים קידוש. קידוש זה משהו מוחלט, כן, קדושה, אבסולוטי שקפה לקיימה, אלא קדש, כל אחד ואחד מקדש בליל הסדר, כמו שבהלוכה וכל השנה כולה בעל הבית מקדש בכל שכה זה כולם, בליל הסדר כל אחד כמו שאתה סומר, זה מצוות קידוש שכל אחד ואחד יש לו את הכוס המיוחדת שלו, ובליל הסדר כל ילד וילד לפי דעתו עבדים השיבו, לכל אחד ואחד יש לו את ההערה המיוחדת שלו, את ההסברה המסוימת שלו, והכל אמת, ובצורה אמיתית באמת, בכל דור ודור אנחנו ממשיכים את יציאת מצרים, את אור הגדול של הגנוז שם, אנחנו רק פותחים אותו, מפרחים אותו, מגלים מה גלים אותו הדבר הזה. כי ברגע שכמו שמעתי מקודם, זה לא רק דיבורים שבאים מן השפה ולחוץ, אלא זה חיים, זה משהו עמוק, אז כפטיש שפוצץ, אז החיים האלה הם חיים כאלה כמו שהרב אומר, מה שאמרנו, והגעת לבנך בעבור זה, עשה שציתי מצרים, כל יציאת מצרים חיכתה לחידוש של הילד הקטן הזה, לשאלה שהבן המסיים הזה שואל לעוד איזשהו אבת חיים חדשה שתתגלה כאן, שהיא זאת שתוסיף ותחדש דברים שבאמת לא היו מציאת מצרים כאילו, אבל בעצם היו גנוזים שם, שבכל דור ודור הולכים ומשתכללים, הולכים ומתגלים, והרבה זה לכן האור הגדול שיציאת מצרים, שהוא חד, שהוא לכל הלאומי, ותמיד את כל אומות חג לאומי מוחק את הפרטים. אצלנו כמעט שזה חיים, אז זה לא מוחק את הפרטים, אלא אדרבה מגדיל אותם, מעשיר אותם, מדובר אותם. אין כמו תורתנו הקדושה שאצל כל הדתות האחרות, זה התחיל מספר קוראן או ספר הברית החדשה, וזה מה שנשאר להם, כי זה משהו דוגמטי, או שאתה מקבל אותו, או שאתה לא מקבל אותו. אצל עם ישראל זה תורה ומצוות שהם נצחים, והם אלה שנצחים לא רק את הספרייה שיש כאן, אלא יש מאות אלפי ספרים, ומאות אלפי חידושים, ומאות אלפי גילויים שכולם, ואלה שמתבשלים אל החיים האלה, אז מקבלים עוד יניקה של חיים, עוד התגדות של חיים, אז דווקא המקום המיוחד הזה שהוא, כמו שאמרנו קודם, שהוא הופך להיות משהו חי, משהו אמיתי, משהו פנימי, אז גם כמו שאמרנו, הדיבורים שהוא מגלה אחר כך, הם לא דיבורים מצמצמים, אלה דיבורים שמרחיבים את משאלות ליבנו, ומגדילים אותנו, ומורים בנו את אור הגדול שלנו, לכן בסוף ליל הסדר, יש לפחות בנוסח רשכן, אז אומרים, החמן, הוא ילחלנו יום שכולו טוב, יום שצדיקים יושבים ועטרותיהם לראשיהם, ונהנים מזיו השכינה ויהיה חלקנו מהם. שמעתי מהרפא, למה אומרים לבליל הסדר? כי עטרותיהם וראשיהם, זה אומר שלעתיד לבוא, בגן עדן לכל צדיק וצדיק, הוא יהיה ראש רשכה בהג, יהיה לו את הקטע שלו, יהיה לו את הממלכה המיוחדת שלו, לכל צדיק וצדיק, הקדוש ברוך הוא עתיד להנחיל, יש עולמות, וכמו שהמדרש אומר, בנחל הדנך את השכם, הדנך לא נאמר לדנך, מלמד שלכל צדיק וצדיק יש לו את העדן שלו, כאור גדול הזה של יציאת מצרים, שחידש איך העולם הרוחני הוא לא מאמר מופשט, אלא הוא חיים ממשיים, הוא כפתי שפוצה צלע, יוצא מצב כזה שלכן כל אדם ואדם, כל צדיק וצדיק זוכה להיות התרותם ורושם, זוכה לגלות עוד גילוי, עוד הערה אלוקית מיוחדת, עוד משהו כזה שמגדל, משכלל, מוסיף תמיד מההערה שלו, קדושה על הקדושה שקביעה בקיים, כן רבינו הרב דביר. לא, אני רק את רב שמול, זה היה סוגריים, שבסוף אני הצעתי לסוגריים, גם כדי שעבוד אדם אנוכי, נדבר בסוף שעבדות ואילותם הוא הדבר שבעצם זה המצב בסוגריים. אני רק בהתחלה רק רציתי לחדד דרך רב, שלכאורה רב צודק, שלכאורה ברור שהתהליך המשמעותי מאוד שהיה ביציאת מצרים, זה התהליך הגדול שעם ישראל עבר, אבל רק באנו למקד למה הסיפור דווקא שהמשברים שהעולם עבר תוך כדי יציאת ישראל מצרים, הם בעצם באו להעביר אמירה גדולה. הקודש זה לא משהו מופשט, הקודש זה משהו תורני, ואם אנחנו לא נהיה אותו, אז זה לא משהו רק איבדנו עוד קומה נוספת, בלי זה אין לנו חיים. זה בעצם המקום הזה שכמו שנגוע למצרים, רפוא לישראל, זה מה שבעצם אותנו מסגל לחיים הרבה גדולים, ובזכות זה נזכה שכל העולם כולו יצא לחירות עולם, פסח כשר שמח לכולם.